ככה אני מרגיש שזה קורה לנו לפעמים, שגמרנו כבר את המסכת, אני מקווה, ואז פתאום אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. סך הכל זה מסכת טרגית. אני רוצה לומר שלי שם נתנו לו את התפקיד המיוחד הזה לספר לכם כמה זה טרגי ללמוד מסכת גיטין, אבל הרבה פעמים אופייני לבחורי ישיבה שעסוקים בגט ובנשמע ובכל מיני פרטים שמצליחים להשכיח מאיתנו כמה אנחנו עוסקים בעצם בדברים, באמת במקרה הזה בטרגדיה, שזוג שחלם כשהוא ניסה שזה הולך פה להיות, לפחות בדורות האחרונים, זה החלומות שאנשים מעמיסים על הנושא הזה שקוראים לו חתונה, שהולכים פה להיות, חיו באושר לעולם ולעולמי עולמים, כן? Happily ever after, כמו שאומרים ביידיש. בכל אופן, זה טרגדיה. אז אני צריך לספר לכם על הטרגדיה הזאת, אף על פי שאתם יודעים בדיוק איך מחוללים אותה, כן? איך בדיוק, מה המנגנון הפיצוץ של הקשר הזוגי הזה. היה לי חבר שהיה טייס בחיל האוויר, והוא הסביר לי שכשלימדו אותו איך לפוצץ בונקרים של האויב, מזה הוא למד איך צריך לבנות בונקרים. כלומר, איך בונים משהו, כן, כל החידוש הזה שאתם יודעים שיש כל מיני מקומות שיש חדרי ביטחון שהם דווקא מחוץ על פני הקרקע, עם בטון בחוץ ולא קבורים באדמה, זה מסקנות מבירורים שעשו, שכשאתה יכול או לפגוע ישירות בבונקר או לפגוע ליד הבונקר. אם זה נמצא עם הרבה אדמה תחוסה לידו, אז לא משנה אם פגעת ממש במקום או פגעת ליד, זה ייתן מכה לבונקר שאתה נמצא בו, אפשר לפוצץ אותו גם כך וגם כך. אז לכן הגיעו למסקנה שיותר כדאי לשים את זה על פני הקרקע, זה יותר מוגן. קיצור, מבחינתי, מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, אם תדעו איך מפוצצים את הבונקר הזה, אולי תדעו, לא בונקר, את הבית, את הקשר, את העולם הזה שקוראים לו נישואין, אולי נלמד גם משהו על, לא רק על גירושין, אלא גם כן על נישואין. ויכול להיות, יכול להיות, הרי אתם מבין, הקושייה היא קושייה שמופיעה כבר בתורה עצמה, כי כל פרשת קידושין מופיעה לנו בפרשת גירושין. הרי זה אחת השאלות המעניינות, לא מוזכר ענייני קידושין, אלא מובלע בתוך פרשת גירושין, ויכול להיות שגם שם רוצים לומר לנו שהדברים נלמדים להפך, כן? תלמד מההיפוך, תלמד את העניין עצמו, וזה אולי גם מסביר למה מסכת גיטין עצמה היא מסכת הפוכה לגמרי. אתם יודעים שהמשנה האחרונה היא צריכה להיות המשנה הראשונה, נכון? כי מתי עולה בדעתך לגרש? מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מתי מותר לגרש? היא לכאורה קודמת לכל תהליך הגירושין, והמקרה הכי הכי קיצוני שצריך להביא גט במדינת הים, זה מופיע בתחילת המסכת. כלומר, גם המסכת עצמה כולה הפוך והפוך בודקו לבא. בסדר, אבל זה עד כאן דברי תורה, מעכשיו דברי טרגדיות. תראו, יש לי קצת, לצערי הרב, בתי הדין בירושלים, היה לי אחד הרמים שלי בישיבת מרכז הרב, אחרי שהוא היה רם בישיבה, הוא הלך להיות דיין בבית הדין הרבני בירושלים, ודרכו זכיתי שבני הבית הדין מפנה אליי מדי פעם זוגות לבחון את האופציה. בית הדין הרי רוצה קודם כל שלום בית, זה לא חד משמעי בימינו, יש כמה הרכבי דיינים שמבינים שהעסק הזה יותר מורכב, משום שמצב שבו יש סכסוך בני זוג הוא גם מצב שחושף את שני בני הזוג לסיטואציות שהם לפני עיוור, ויכול להיות במיוחד כלפי האישה סיטואציות לזנות. לכן בתי הדין קצת משנים את המדיניות לגבי עד כמה להוביל מהלך של גירושין ועד כמה ללחוץ על בני הזוג להגיע לשלום בית, אבל עדיין די חלק מהפרוצדורה זה לברר שבאמת האם בני הזוג האלה מיצו את האפשרויות להמשיך לחיות ביחד, משום שבאמת זה לא רק דין של חזוק כדי מעיקרה, שאם אתם נשואים תמשיכו להיות נשואים, אלא שבאמת, באמת, באמת, חוץ מהטרגדיה האישית של בני הזוג, במיוחד אם מדובר במשפחות שיש להם ילדים, העסק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. אני גם מרגיש קצת, אני מבקש סליחה, אם יש פה בחדר אנשים שחוו גירושין של הורים, אז לא מדובר בכם, בסדר? אנחנו מדברים בצורה מאוד כללית, אבל צריך לקחת בחשבון שיכול להיות, ואני מאוד מנסה להיזהר, כי הדברים האלה הם באמת באמת כואבים. אני אבהיר את זה קצת בנקודת המבט הזו של ילדים, אני רק אבהיר את זה בתוך סיפור כזה קצת. איזה ילד קטן חוזר מהגן וחוזר המחורת לגן, קיצור, אומר לחברה שלו, תשמעי, מה שאמרנו אתמול שנתחתן זה לא יכול להיות. מה, למה לא יכול להיות? כי אני מאוד אוהב אותך, אבל אצלנו במשפחה מתחתנים רק עם המשפחה. אבא התחתן עם אמא, סבא התחתן עם סבתא, ואני לא יכול להתחתן איתך. עכשיו, זה סיפור כזה, אבל הוא בכלל לא כזה. לילדים קטנים צריך להבין שעבור כולנו כמבוגרים, ברור לנו שנישואים זה איזשהו חיבור של שני עולמות, שכל אחד בא מעולמו שלו, ושני העולמות האלה מתחברים, וברור שיש לו התחברות, וברור ש... אולי יש גם אופציה להתחברויות אחרות, או ברור שיש גם אופציה מה להתפרקויות, אם כי גם הנושא הזה, עד כמה יש אופציה להתפרקות ביוזמה, כלומר בגירושים, ולא במצב של טרגדיה שאחד מהזוג נפטר, גם זה נתון לדיון, ודאי זה נתון לוויכוח בינינו לבין הנצרות, גם יש שאלה מעניינת מה היה לפני מתן תורה, יש דעה של רבינו חיים, אני חושב באחד הראשונים, שאחד החידושים של התורה זה שבכלל יש אופציה למה? לגירושין. ואז זה שוב מסביר למה הנושא הזה של נישואין, שזה משהו טבעי, מופיע אגב החידוש של התורה שהוא מה? גירושין. אבל טוב. מה אני רוצה לומר בסיפור הזה? עבור ילד, הדבר הכי טבעי והכי מובן מאליו בשבילו זה ששני ההורים שלו הם מה? הם ביחד. הוא לא מעלה על דעתו אופציה שהם היו פעם לא ביחד, כי מאז שהוא זוכר את עצמו, הוא זוכר את עצמו שיש אבא ואמא לידו, בנוהג שבעולם. זה החוויה שלו. החוויה שלו שהדבר הזה הוא טרייד ריינדי, לא מתפרשים, אין שום אופציה כזו. ולכן עבור כל ילד, מצב שבו ההורים נפרדים, מאיזושהי סיבה שלא תהיה, באמת שלא תהיה, זה טרגדיה נוראית. זה חוויה... חוויה מפרקת לגמרי, משום שאדם רגיל שיש לו בית, ויש שני עמודים לבית הזה, אביו ואימו, והחוויה הזאת שפתאום הגג גף, איזה הוריקן בא ולוקח לו את הגג מעל הבית, ואין יותר בית. אין יותר בית. יש כאילו בית, אבל אין יותר בית. זה חוויה מזעזעת, קורעת, בכל מצב שלא יהיה, עבור הילדים זה טרגדיה קשה. לפעמים יש היתר לזה, כי מה שקורה בתוך הבית ומלחמת העולם שמתרחשת שם היא יותר קשה מאשר הטרגדיה הזאת. בסדר, ויש אופציה כזו, אבל תדעו לכם, סטטיסטית אנחנו יודעים שילדים שסבלו מגירושים של ההורים זה מכה חריפה, ואפילו יש מחקרים שמראים שזה פוגע בבריאות הפיזית של אנשים. יש סטטיסטיקות שילדים של הורים גרושים חולים יותר במחלות פיזיות מאשר ילדים של הורים שממשיכים לחיות ביחד. למרות שזה לא בדיוק נקודת יחסות, ממשיכים לחיות ביחד ורבים, אבל אופן כללי שלא יתגרשו, בסדר? אני אומר את זה כי צריך לדעת את זה, אני אומר את זה לזוגות שבאים לבחון את ה... את האופציות שלהם. לפניי אני תמיד חייב להדגיש להם את העניין הזה שעבור הילדים זו טרגדיה נוראית. חייבים לומר את האמת, זה מה שנקרא גילוי נאות. בדרך כלל, ברוב המצבים זה לא משכנע. אבל הם צריכים בהחלט לדעת את זה, ואני אומר את זה כדי שתבינו שזה חלק התמונה. ובאמת, כשאנחנו עוסקים בהסכמי גירושין, אז ה... הפרדה בין הבעל ולאישה, הפרדה הזאת של הזוגיות, זה החלק הכי קטן. כי באמת, צודקת המשנה, שהגרעין הראשון לפירוד בני הזוג, זה כשהזוגיות שלהם לא טובה. ההשלכות של זה אחר כך הן מתרחבות והולכות. והרבה פעמים, הסוגיות שעיקר המסע ומתן סביב הגירושין נסוב עליהן, הן סוגיות של ילדים וסוגיות של רכוש. אז הרבה פעמים אני אומר לזוגות שחושבים על חתונה, אני תמיד אומר להם, תראו, מדובר על אהבה, שזה דבר נפלא מאוד, אבל מדובר על משהו מאוד פרקטי שקוראים לו שותפות, ותדעו לכם שהיום, מבחינת בתי המשפט, בתי הדין אפילו, הסוגיות האלה הרבה פעמים מופרדות, לא רק בגלל שיש לנו בית דין ובית משפט למשפחה. הסוגיה הזאת של הפרדה, נניח בין בני זוג, יש לנו אפשרויות היום, גם אפילו מבחינת בית הדין, יש אופציה כזו של הפרדה מסוימת של השותפות, לא רק, זה כבר סוגיות שלא קשורות מסכת גיטין, סוגיות שקורות למסכת כתובות, לגבי חיובי הבעל והאישה שנלווים לנישואים, שהם פועל יוצא של הנישואים, אבל הסוגיות הללו באמת נתנות במידה מסוימת להפרדה, והיום יש מצב של בקשה לפירוק שיתוף, עוד לפני שיש הווה אמינה, או הווה אמינה כבר יש, אבל לפני שיש איזשהו הליך שעוסק בעיני הגירושין עצמם, כי עוסקים, יש שותפות פה, יש פה שותפות כלכלית, שותפות במגורים, יש הרבה מאוד שותפויות, שבעצם הגירושין מחייבים איזושהי הפרדה ביניהם, תבינו, ורוב הסכסוכים הם סביב הנושאים האלה. סביב הנושאים האלה יש הרבה מאוד סכסוכים, סכסוכים נוספים זה סביב הנושא הזה של מה שקוראים בשפה היבשה הזאת משמורת של הילדים, עם מי הילדים יהיו ומי יהיה אחראי לשלומם, טובתם, ביטחונם וכו' 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 במצב הגירושין. גם הנושא הזה הוא נושא שנתון הרבה מאוד לדיונים, לוויכוחים והרבה מאוד למאבקי כוח, ותכף אני אגע בעניין הזה. והרבה מאוד זוגות צריך לעשות הרבה מאוד מאמץ להסביר להם שהם שותפים לכל החיים. אם יש להם ילדים, הם יהיו שותפים וימשיכו להיות שותפים בעזרת השם לכל החיים. ואם לא לומדים להיות שותפים בעניין הזה, הם סובלים, והרבה מאוד הילדים סובלים, ואני כן יכול לתאר, אני לא רוצה קצת, מה קורה כשהורים רבים כל הזמן, וכל הזמן, כל הזמן רבים סביב הילדים. המקרים הקשים ביותר שהילדים הופכים להיות חלק מאמצעי המריבה, לא רק אלה שסובלים מהמריבה, אלא ממש חלק מהמריבה עצמה, זה מצבים מאוד 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 קשים שנלווים לסיטואציה הזאת של הגירושים. כי כמו שצריך לדעת להיות שותפים בחיי הנישואים, צריך לדעת להמשיך להיות שותפים במצב הזה של הגירושים עצמם. בנוהג שבעולם, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שכן חשוב לומר אותו, בארץ אולי קצת המצב יותר טוב, בעולם הרבה מאוד פעמים לא מצליחים לשמר את השותפות הזו. בדרך כלל ילדים נשארים עם האם, תלוי בעוד בגיל שלהם, והרבה מאוד במצבים אבא הוא נעלם. הוא לפעמים ממש באופן פיזי נעלם, לפעמים הוא פשוט נעדר, הוא לא נוכח. לפעמים כי האמא יוזמת את מיעוט נוכחותו בחיי הילדים, לפעמים היכולת שלו לשמור על קשר ולהיות בקשר היא לא פשוטה בכלל. יותר מזה, בכל זאת, אם ניקח את הדוגמה הזאת, אם הוא כן נמצא בקשר, אני יודע מה, יש לי איזשהו מקרה שאני עכשיו מלווה אותו, של זוג שמת למרבה הצער נאלצו להתגרש בגלל בעיה חמורה מאוד שהתגלתה אצל הבעל. הבעל הזה מאוד מאוד מעוניין להיות נוכח בחיי ילדותיו הקטנות, והוא נמצא שם. אבל אתם מבינים שעכשיו מצד שני, מה הפנטזיה של כמעט כל ילד להורים גרושים? שיקיימו את המצווה של השבת גרושתו. זה פנטזיה. עכשיו, כשהוא לא נמצא, הפנטזיה הזאת, מה קורה לה? מתרחקת. אבל אם הוא כל כך כן נמצא, והוא באמת מקפיד לבוא ולראות את הילדים פעמיים שבוע, וכל הסדרי הראייה, זה נקרא ככה, הסדרי ראייה. יש מצוות הסדרי ראייה. העניין הזה, כשהוא כן נמצא, אז הפנטזיה הזאת שיבוא יום וההורים ישוב להיות ביחד, היא פנטזיה פעילה מאוד. והרבה פעמים היא נעלמת רק כאשר אחד מבני הזוג ניסה, אם כי לא כולם בקיאים בהלוכה שמה שצריך לקבוע זה רק אם האישה ניסית ולא אם הבעל ניסה, כי אם בעל ניסה יכול שוב להתגרש ולשאת חזרה את אשתו, אין לו זה גדר של אחרי אשר הוא תמה. אבל ברמה העקרונית זה קיים שם, ואני לא רוצה להרחיב יותר בעניין הזה של ההשלכות על ילדים. אני רק אומר, אני שם את זה על השולחן, זה חלק מרכזי מאוד 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 בטרגדיה. עוד היבט שקיים לעניין הזה,
מני שיש איזשהו דיבור כזה שבעבר באמת אנשים היו מאוד מאוד נמנעים מגירושים כדי לא לפגוע בילדים.
גם היום יש נוהגים, כן.
המקצועית לגבי העניין הזה?
זה תלוי איך הם מצליחים לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה באמת, השאלה הם מסוגלים לעשות, לעמוד בזה. זה באמת גבורה גדולה. זה גבורה גדולה, משום שבאמת, במיוחד יש המון לחצים היום, נגיע את זה תכף, יש החברה המערבית המודרנית, הלא מסורתנית, היא מפעילה לחצים מאוד גדולים על המשפחה בכלל. יש הרבה מאוד לחצים, משום שמבחינה סוציולוגית, יש הרבה מאוד לחצים על המשפחה ועל התא המשפחתי, וריבוי הגירושים הוא פונקציה של הרבה מאוד לחצים שמפוררים את העניין הזה. יש באמת זוגות שמצליחים לעשות את הדבר הזה, יש כאלה שמצליחים לעשות את זה בהצלחה, יש כאלה שלא מצליחים לעשות את זה בהצלחה. זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מאוד לא פשוט. זה צריך להיות פה שיעור? שאלתי, אמרו, לא יודעים שצריך להיות פה שיעור.
הייתי שם,
מה? בחדר הוא אולי? לא, צריך להיות פה שיעור באיזה שעה?
כיתה שבע.
כיתה שבע זה כיתה טובה. בקיצור, זה לא, זה יותר, איך נגיד, האם יש ביטוי לאו כל מוחה סבילדה? אני עכשיו שואל מלי בסבילדה. זאת אומרת, אתה צריך לראות שבני הזוג היום, אין ספק שאחד המאפיינים שמשפיעים מאוד 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 על השינוי הזה של המהלך הזה של גירושין, שבישראל כל זוג רביעי, אחד מכל ארבעה זוגות, מתגרש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 25% של אנשים שמתגרשים. כן, זה אחוזים לא הכי גבוהים בעולם המערבי, אבל ודאי גבוהים מאוד. כן? נכון שהציבור הדתי, ברוך השם, מפגר, והציבור החרדי עוד יותר מפגר בעניין הזה, אבל רואים שיפט, רואים תזוזה לכיוון של יותר גירושים, והסיבה, אין שום ספק, שעליית המימוש העצמי ואינדיבידואליזם והצרכים האישיים שעולה, וחוסר סיפוק של בני זוג מהקשר הזוגי שלהם, בכלל לדבר על זה, כן? זה בכלל הופך להיות חלק ממה שמדברים. המילה זוגיות זה חידוש, זה מילה חדשה לגמרי. לא מופיעה במקורותינו. אולי בת 25 שנה המילה הזו, כן? התיאור, שם התואר הזה, שם התואר המופשט הזה, שקוראים לו זוגיות, הוא ממש משהו חדש, לא היה במחוזותינו, זה לא פוסל אותו, רק צריך להבין שיש פה איזשהו שינוי, ואין ספק שחלק מזה קשור לאיזשהו צרכים אישיים, ממומשים או, לא, או מתוסכלים, והמשקל שנותנים להם. עכשיו, אדם יכול לחשוב שהוא יכול לשאת את זה, אם הוא לא יכול לעשות את זה, אדם ממורמר, אדם מתוסכל, הוא גם לא יכול להיות הורה טוב או לתת את מה שראוי שהוא ייתן. כך שהאתגר להיות מאוד מאוד גיבור הוא אתגר גדול, אבל לא כולם מסוגלים לעמוד בזה, ולכן זה לא תמיד הדבר שמומלץ, במיוחד שיש גם סכנה, שוב, שאנשים מתוסכלים וממורמרים ומוחצנים ומודרים מאיזשהו זוגיות בתוך הבית, יעשו מה שקוראים בשפה המקצועית היום outsourcing. אתם יודעים מה זה? זה ניסיון לגייס מקורות חיצוניים שיתנו להם את הסיפוק שחסר להם בבית, קוראים לזה בעברית בגידות. וזה סכנה שקיימת, גם היא סכנה שקיימת יותר, ושגם היא אינטרס שאנחנו מעוניינים למנוע אותו מבחינה הלכתית בצורה ברורה. אז כך שהעסק הזה, התמונה הרבה הרבה יותר מורכבת. ברוך השם, כשבאים אליי זוגות, אז אני תמיד ככה כותב לבית הדין, אני לא צריך להכריע מי צודק ומי לא צודק. מה שאני צריך להכריע בדרך כלל זה אם יש סיכוי שהעולמות שלהם יוכלו להיפגש, כן? הנקודה, שעכשיו אני קצת מגיע לה קצת יותר, הנקודה המרכזית בקשר כזה, הוא האם באמת יש שילוב של עולמות? האם באמת שני בני הזוג נפגשים בצורה בריאה וטובה? כן, אני תמיד אומר לה, חבר'ה המבוגרים יותר, ככה לפני ה... תזכיר מי שבשביל מסביר מה זה דייטים, אז אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, אבל אני באמת משתמש בה גם עם הזוגות שבאים אליי לאבחון, שאנשים חושבים שדייט זה סוג של אודישנינג. כתבתי איזשהו תסריט חשוב מאוד, This is my life, ליאקתי את עצמי בדווקית הגברי הראשי, ואני עושה ליהוק, אני בודק כל מיני מועמדות לתפקיד הנשי הראשי בסרט שלי. וכמובן שאם היא תתאים, נלך על זה. אבל מסתבר שבו זמנית גם היא כתבה סרט, לא ידעתי על זה בכלל, הסרט נקרא This is my life, והיא כתבה את הסרט וליעקה את עצמה בתפקיד הנשי הראשי, מחפשת גבר לתפקיד המתאים, והיא, אם הכל ממש בסדר, אז אני התאמתי לסרט שלה. עכשיו אתם מבינים, כשיש פה ממש נהדר, פנטסטי, ההצהרות מתחילות כשבאים לסט, מה שנקרא, להסריט את הסרט. אני אומר, בתסריט כתוב כך, והיא אומרת לי, בתסריט כתוב ממש לא כך, משהו אחר. את המברשת שיניים לא שמים בצד ימין, מברשת שיניים שמים בצד שמאל, ובכלל, בכלל, כל מיני דברים כאלה. ואז, השאלה הרצינית באמת, עכשיו, אין דבר כזה שאין פערים בין התסריטים. אין דבר כזה. אז מה שאני ממליץ תמיד לחבר'ה, זה שיחפשו שותפה לכתיבת תסריט. זאת אומרת, אני אחפש שותפה, אני רוצה לכתוב טרגדיה, מי מוכנה? מערבון, לא משנה מה, מי רוצה להשתתף בסרט. עכשיו, מה הפשט בזה? כי תבינו טוב שכשאני כתבתי תסריט ואני רק בודק אם היא מתאימה לתסריט שלי, אני בעצם לא רואה אותה. את מי אני ממשיך לראות? את התסריט שלי, אני רואה רק את עצמי. אני רואה את עצמי ומה שמתאים לי ומה שכדאי לי ומה שבא לי ומה שיסתדר לי ומה שיעשה אותי מאושר. היא לא עובדת אצלי עדיין. היא חושבת שאני אעבוד אצלה, ואז ברור שאני לא פוגש אותה בכלל. את מי אני פוגש? אותי עם החלומות שלי, שהם ממש על הכיפה, כן? אני לא מבין למה היא לא מתעניינת בחלומות שלי עוד יותר, אבל זה החלק מהסיפור. אני יכול להגיד לכם, לא זוג אחד ולא שניים שאמרו, הבאתי להם את המשל הזה ושאלתי אותם אם הם יכולים לפתוח את התסריטים שלהם, הם כבר בתוך זה והם כבר התנגשו. היא חשבה שהוא, והוא חשב שהיא, מסתבר. זה מה שאתה חשבת, זה מה שאני. השאלה עכשיו, כשהם כבר ביחד, והם כבר, התסריטים התנגשו, האם הם מסוגלים לפתוח את התסריטים שלהם, ולמצוא איזשהו סרט משותף ששניהם ירגישו שמחים להיות בו. עכשיו, בדרך כלל, כשהם לא מצליחים לעשות את זה, אז נוצרים מתחים וכוחות שדוחפים אותם אחד מהשני, מרחיקים אותם אחד מהשני, ודוחפים אותם בעצם החוצה מכל הסיפור. אבל זה מתחיל מזה שבעצם, וזה הנושא המרכזי של, כאמרתי לכם, עוסקים בפירוק שותפות, וזה באמת מה שעושה בית הדין, לפחות לגבי מה? לגבי הרכוש. בית הדין או בית המשפט, זה לא משנה. הנושא הזה של רכוש משותף, איך מפרידים אותו, איך מחלקים אותו, איך מתנהלים איתו, שעוסקים בעניין הזה, אז מבינים ששותפות זה באמת לא רק הסרט שלי ולא רק הסרט שלה, אלא באמת איזשהו סרט שהוא משותף לשנינו, ואני צריך לוותר, וזה שערוריה, אני לא מסוגל לוותר. עכשיו, מי שלא מסוגל לוותר, שיחפש סרט אחר לגמרי, כן? לא יחפש שותפים לשום דבר, כי מי שלא יכול לוותר או לרופף את האחיזה שלו בסרט של עצמו, הוא לא יכול לחיות עם עוד בן אדם. אז זה נקודה קריטית מאוד להבין שבעצם מה שמביא הרבה פעמים לפירוק של השותפות הזו, זה הקושי להיות שותף. קושי להיות שותף, כן. עכשיו תראו, יש מצבים טוב, אני רציתי עוד דבר אחד לפני כן להגיד, שבכל זאת אני חושב שחשוב לומר אותו. כשהזכרתי על פגיעה בילדים, על הפגיעה, לא פגיעה, אלא ההשלכות של הגירושין על הילדים, יש נושא שהוא מרתק בפני עצמו, הוא בעייתי בפני עצמו, ותדעו לכם שזוגות שילדים של הורים גירושים, זה אחד הפחדים הגדולים שלהם, שזה מחלה תורשתית. זה פחדים שלהם ושל מי שמתחתן איתם, זה פחדים ש... עכשיו, הבשורה הטובה שזה לא הכרחי, הבשורה הרעה שיש בזה משהו. עכשיו, למה זה בשורה שיש בזה משהו? שאם אתה יודע שיש בשורה, אתה יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, אל תחשוב שהעסק הזה, אתה רואה, הרבה פעמים שואלים אותי זוגות לפני, האם במצב כזה וכזה אפשר להתחתן? אז המשל שאני תמיד מביא הוא שכשאתה אומרים שנהר, האם אפשר לבנות על גבי הנהר הזה גשר? אז קודם כל צריך לדעת מה המרחק בין שתי גדותיו של הנהר. גם צריך לדעת מה המשקל של התעבורה שצריכה לעבור על הגשר. אתה בונה גשר לא רק בגלל המרחק בין שני לדעת כמה עמודים צריך לשים באמצע, אבל גם מה המשקל שהגשר הזה צריך לשאת על גביו. אין מצב שבו שני בני אדם לא יכולים להתחבר. מקרים קשים, מורכבים וכו' וכו' וכו', כשיש ידיעה לקראת מה אתה הולך, אתה רק צריך לברר שהקשר ביניהם הוא מספיק עמוק, מספיק חזק, כדי שהוא יוכל לשאת את ההתמודדות שמתחייבת. אז נכון שכשיש סיפור כזה, נניח של גירושין ברקע, ויש פחד מזה, ויש גם השפעה מסוימת מזה, אפשר ודאי, אבל זה מחייב שאתה מראש תדע להתמודד פה עם, עם לחצים שדוחפים לכיוון של, של, מסוים של מה? של גירושין. זאת אומרת, במצב כזה אתה צריך עוד יותר להיות במסוגלות, להיות מסוגל לכתוב תסריט משותף. אתה צריך להיות עוד יותר גמיש כדי להבין את החשיבות שאתה חייב, כדי שיהיה את השותפות פה, אתה חייב שיהיה מקום גם לצד השני ו, ולעבוד איתו ביחד. ולפעמים גם לדעת לתת לו להיות עם עצמו. כן, זה לא שכל כל בעולם שאנחנו חיים היום, ההמלצה של רוב יועצי הנישואין שמבינים מי נגד מי וכמה כמה במחצית ובהמשך וכולי, זה שברור שהעולמות, יש פה לוח, אבל אחרי ישיבה אין להם אמצעי כתיבה. בכל אופן, אני אסביר את זה בעל פה. יש. הרבה פעמים זה קשור לפסיכומטרי, לא עלינו. הם קוראים לזה עיגולים בוליאניים. לא חשוב. נראה אם זה יעבוד. אתם רואים פה את זה? זה שני עיגולים, בול אחד על השני. נכון? אתם רואים שזה שניים, זה לא אחד. זה זוגיות מושלמת. עלק. בסדר? אין דבר כזה. עכשיו, יש דבר כזה. אתם רואים? זה גם כן זוגיות, לפחות מהמעגל הפנימי יש לו חפיפה מוחלטת, והמעגל החיצוני יש לו קטעים שהם לא בתוך הזוגיות. גם זה לא ראיתי נוהגים כן. זה לא זוגיות. בסדר? ואם בני זוג מרגישים ככה, לפעמים כמח תחון תחנת, בית חרוד החרבת, אם זה מה שבני הזוג מרגישים שהעולמות שלהם בכלל בפלנטות אחרות, אז הגירושין זה רק עגלה ימינתה למפריע. זה לא משהו ש... זה ברור. מה כן? יש לנו עוד מקום.
זה, קוראים לזה קוניונקציה או דיסיונקציה, אני כבר לא זוכר. טוב. זה מצב שיש פה שני מעגלים, שיש
שטח משותף. אבל יש גם שטח שמה? שהוא לא משותף. המודל המומלץ היום הוא מודל לאו דווקא בגודל הזה של השטח המשותף. בסדר? וגם שאלה מה נכנס למשותף. יש דברים שאם לא יהיו בשטח המשותף, אז אין פה ניסויים. בסדר? אבל יש שטח משותף. דרך אגב, בזה יש תמיד מחלוקת בין גברים לנשים. הנשים מעדיפות שטח משותף יותר גדול, והגברים אומרים שטח משוחרר לא יוחזר. זה חלק מהעניין. אבל כשהרבה פעמים כשזה, לפעמים אנחנו אומרים לזוגות, תרופפו קצת, אי אפשר לעשות הכל ביחד. המשאלה הזאת שהכל תעשו ביחד היא מאמיסה, היא כאילו יוצרת קרבה חיצונית, אבל הכל הם צריכים להחליט ביחד. זה זוג לא יעיל, דרך אגב. זוגות, זה נוהגים, כן, היום זה מאוד מודרני לעשות הכל ביחד. זה נחמד מאוד, ממש לא יעיל. זאת אומרת, אי אפשר, הכל, כן, יותר טוב ללכת עם שתי עגלות בסופר מאשר אותה עגלה ושני אנשים שמכניסים ומוציאים מהעגלה, כן? המון דברים שמנסים לעשות כל הזמן ביחד, זה באמת, באמת מבחינת היעילות זה לא יעיל. אבל, שוב, כמו שאמרתי, חייב שיהיה חלק משותף, ויש דברים שחייבים להיות משותפים. אחרת לא מדובר בניסויים. בדברים אחרים, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, המודל המקובל הוא שיש, אולי זה לא ציור טוב, נהיה קצת יותר רומנטיים. והרבה פעמים אתה, לפעמים מתחילים, שואל, לא משנה. מתחילים, אני יכול לעבוד עם זוג, ולשאול אותם איך הם רואים את ה... מה צריך להיות פה, מה לא צריך להיות פה, מה יכול להיות פה, מה לא יכול להיות פה. השאלות האלה הן שאלות מאוד מאוד מרכזיות, משום שהרבה פעמים, לא רק מדובר בסרטים שונים, הרבה פעמים זוגות, ברוך השם, בלהט אהבה, לא עושים תיאום ציפיות. כי הם אוהבים. וקיים עלן, שהאהבה תנצח. אבל זה לא תמיד עובד. ולכן, לפעמים זה מוביל למצב שבו במקום אהבה אנחנו מוצאים את ה... לאו דווקא שנאה, איזשהו מתח שיוצר פירוד וריחוק וניכור, עד כדי כך שבני הזוג לא יכולים כבר להיות יותר ביחד, והם פשוט מגיעים למצב שהם נפרדים. הזכרתי קודם את הנושא הזה של השפעה של ילדים. הסיבות לא ברורות מבחינה היסטורית, זאת אומרת העובדה הסטטיסטית היא קיימת, ילדים להורים גרושים נוטים יותר להתגרש מאשר ילדים להורים לא גרושים. לא ברור מה הסיבה, אני לא אכנס לזה. יש אפילו חוקרים שחושבים שיש איזשהו מרכיב גנטי, וייסנישט מהפשט בזה, אבל זה לא צריך להיבהל מזה. כמו שאמרתי לכם, גם במצבים כאלה אפשר לבנות בניין יציב מעבר לכל פערים, ואפשר באמת להתמודד עם זה, ובוודאי זה לא גזרה מוחלטת. כמו כל דבר גנטי, אף על פי שיש תשתית גנטית, לא תמיד הדברים חייבים לקרות, ואפשר בהחלט להתמודד עם זה. אבל הנקודה החשובה פה באמת זה שהמנוע והקשר הוא אהבה שמחוללת שותפות. אבל תדעו לכם שבהמשך חיי הזוג, הסוגיה הזאת של שותפות הופכת להיות יותר ויותר מרכזית. זוכר שלמדתי באמת, זה גם עניין של גיל, מה לעשות, כשלמדנו קידוש עם פרק שני, נכון, כתוב, מצווה בו יותר משלוחו, זכור לכם, האיש מקדש, בו משלוחו, מצווה בו יותר משלוחו, כי מה כתוב? ואהבת לרעך כמוך, נכון? שמה תראה, ויש עוד דעה, שחייב אדם לראות את האישה, אסור לאדם לקדש עד שיראה, שמה יראה בדבר מתגונה ותתגנה עליו, ורחמנה אמר, מה? ואהבת לרעך כמוך. אז תמיד זה היה לנו קשה, לי היה קשה לפחות. מה זה? זה כל מה שלגמרא יש להציע, ואהבת לרעך כמוך? לכאורה, ואהבת לרעך כמוך צריך להיות מה? בכל שני בני אדם, כל שני יהודים. פתאום זה מה שהתורה מציעה לבני זוג, שיהיה בנעימה, ואהבת לך כמוך. עכשיו, מילא זה גמרא, אבל הרמב״ם פוסק את זה להלוכה. תזכרו, ברמב״ם מפיע הדבר הזה בהלכה. אז הלוכה זה הלוכה, כבר הרבה יותר מסובך העניין הזה. ככה אפשר להגיד, סתם מצווה בו יותר משלוחו. אבל האמת היא, שכדי להתחבר, צריך יותר מאשר ואהבת לך כמוך. אני לא ממליץ להתחבר רק מדין ואהבת לך כמוך. אבל כדי למנוע פירוק, צריך שלפחות תהיה מה? ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, יש איזה מינימום שבלעדיו אי אפשר שיהיה. אם אדם לא מרגיש שאפילו ואהבת לרעך כמוך הוא יכול להרגיש כלפי אשתו, ולהפך, אז הכל מתפרק. לכן, כשהגמרא אומרת, אישה מה לא רוצה להגיד מה יחבר, אלא רוצים למנוע אפשרות של מה? של פירוק. כשרוצים למנוע אפשרות של פירוק, אז החסם ההכרחי, העמוק הוא לפחות מה? ואהבת לך כמוך. לא כי זה הדבר שההלכה ממליצה שיהיה בין בני זוג, אלא זה איזשהו מינימום שבלעדיו העסק הזה הולך מה לקרות לו להתפרק, וזה סכנה שקיימת שלא מסוגלים לפתח יותר ויותר תקשורת. עכשיו פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה שקשורה גם לעידן שאנחנו חיים בתוכו, לפי הרבה מאוד מהסוציולוגים. קודם כל, כמה דברים. העולם המערבי שאנחנו חלק ממנו, ושמבנה לא רק המשפחה, אלא גם מבנה יצירת המשפחה. כן, אני משער לעצמי שאף אחד מכם לא מחכה שההורים שדרו לו מישהו, ויסבירו לו שבעצם יש חוזה בין המשפחה למשפחה ההיא, ואתה בעצם יועד לבחורה הזו והזו. אני משער שאין פה אף אחד שממש מחכה לרגע שיודיעו לו עם מי הוא אמור להתחתן. טוב, בסדר. נרגעתי. אבל תדעו לכם שלפני 250 שנה לא עלה על הדעת משהו אחר. לפני 300 שנה לא עלה על הדעת משהו אחר. ולפני 200 שנה, כשהתחילו לדבר על רומנטיקה כעילה לנישואין, זה היה רק דיבורים חיצוניים. בעצם ההורים שידחו, רק שלא היה פופולרי, לא היה פוליטיקלי קורקט, או לא יודע מה, חברתי קורקט, להגיד שאני מתחתן עם מי ששידחו לי, אז גם עוד סיפרת שהתאהבת בבחורה. אבל האמת היא שכל הנושא הזה היה נושא שכולו נקבע לא על ספי, אתה לא היית מן דאמר. לא היה לך איזה עמדה בעניין הזה. זה הוכרע והוחלט וזהו זה. וגם לא היו גירושים. אנשים היו מאושרים או לא מאושרים. מה זה הגדרה של עושר? העסק הזה השתנה לחלוטין. בעולם שאנחנו חיים היום, כמו שאמרתי, לא עולה על אף אחד, על דעת אף אחד מכם, ההסדר הישן. עולה בדעתכם שאתם, בעזרת השם, תיפגשו, יציעו לכם ככה, יציעו לך ככה. בכל אופן, כל אחד יגיד, זאת ישרה בעיניי, ותקדשו את האישה אחרי שתראו אותה, וכמו רב ציודה היה תמיד אומר, מה זה עד שיראנה? זה לא רק עד שיראנה, כמו שכתוב, רואה אני דברי אדמון. נכון? זה בקידות, בכתובות שם. זה מתיישב על ליבי, מתיישב על דעתי, זאת הפעם, עצם העצמה היו עשר המתסרי. אז זה ברור לכם שכך שיטת הנישואים, וזה נובע מהשינויים החברתיים והכלכליים והתרבותיים שהעולם בכלל עבר בהובלת העולם המערבי ועליית הקפיטליזם וכל מיני דברים שקשורים לעניין הזה, שבעצם אנחנו כבר לא חיים בעולם מסורתני של חברה מסורתית שהיא מקבעת וקובעת את זהותו של אדם, את עושרו של אדם, את משפחתו של אדם, אלא אנחנו חיים בעולם של שוק חופשי, כולל השוק הזה שקוראים לו שוק הנישואים והגירושין. ובדיוק בגלל זה, כיוון שהוא שוק חופשי, הוא יש בו נישואים ויש בו גם יותר גירושין, משום שבאמת כאשר העסק הוא לא משהו שאתה קובעים לך, אלא משהו שאתה קובע והוא תלוי קצת ברואה אני. אז איך היה בחור אחד ש... סיפור, הבחור הזה, זה סיפור אמיתי. היה בחור באיזושהי ישיבת הסדר, X שנים, X גדול מ-25, או מ-30 אפילו, שבא ואמר, שאלו, אומר, התארסתי, מה זה טוב? שאלו אותו, מה קרה? לא, איך זה? אז אומר, כשיודעים שזה זה, זה זה. שוב, אחרי שבועיים וחצי, שלושה, לא יודע כמה זמן, הוא אומר, ביטלתי את האירוסים. שאלו אותו, כשיודעים שזה לא זה, אז זה לא זה. ואחר כך התחתן עוד פעם, וזה היה זה, ואחר כך גם התגרש. לא משנה. בכל אופן, זה הסיפור. הסיפור זה סיפור אמיתי, אני לא אגיד יותר. בכל אופן, אז זה בדיוק העניין. כשאם זה זה בגלל שאתה יודע שזה זה, אז כשאתה יודע שזה לא זה, אז מה? אז זה לא זה. אם אתה מאן דאמר, יש לך מה לומר, ואיך אתה מרגיש, ואיך אתה חווה, ואיך... כל זה יוצר מציאות אחרת לחלוטין מאשר דברים שהיו בימי... רק לפני 150-200 שנה, לא צריך ללכת אחורה עוד יותר רחוק מזה. הדברים האלה באמת משפיעים בצורה מאוד מאוד חזקה, ולכן השאלה הזאת, איך מסתדרים, ושצריך להסתדר, היא מאוד מאוד קריטית. בדרך כלל, מה שניתן להציע, אף על פי שאין הרבה אנשים שיש להם את הכוחות תמיד לעשות בזה שימוש, כי זה עבודה מאוד מאוד רצינית, זה יותר תקשורת במיני הזוג. לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות, היה באחד מעיתוני הערב הגדולים, תרגמו לעברית מאמר מעיתון פופוליסטי פסיכולוגי שנקרא Psychology Today על הנושא הזה של זוגיות, ושם חזרו על מה שכותב הרב יהושע שפירא בספרו בקרבך הקדוש על פרשת כי תישא. הוא מביא שמה על חטא העגל, הוא רוצה ליישם את הרעיון הזה, הוא רוצה להגיד שבעצם כל זוג קורא לו מה שקרה ליעקב אבינו. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. זאת אומרת, מה הפשט? ברור שמה זה באמת הייתה לאה ולא הייתה רחל. אומר, כל זוג בבוקר אחרי החתונה, פתאום מסתבר לו שזה לא הסרט שהוא חשב, שיש לה את הסרט שלה. שבעצם יש פה פער בין מה, בין החלומות שלי לבין מה שאני קורא לי. ואז, אז מתחילה העבודה. זאת אומרת, כשאתה יוצא מנקודת ההנחה הזו, שבעצם פה הכל יתממש, ושהדברים פשוט יקרו, כן? וזה דרך כלל קשור לכל מיני, יותר קשור למודלים של, מה זה נקרא אהבה ממבט ראשון? מה זה אהבה ממבט ראשון? טוב, אני אגיד לכם עוד קצת עומק לעניין הזה, אז אני אגיד לכם, יש במערל, יש רבי יוחנן במסכת מגילה אומר שברגע הכי קריטי של המגילה, הכי קריטי, בשיטתו, הרגע קריטי מאוד, בסדר? זה כאשר אסתר נמצאת שם בחצר המלך, ועכשיו הכל תלוי בזה שהוא יושיט לה את השרביט, או לא יושיט לה את השרביט. זכור לכם את ה... נכון? זה ממש מתח. כשקוראים את זה, זה הכי מתח, נכון? מה יקרה עכשיו, נכון? במוזיקה של יד זה כל התופים, נהיה שקט, דרמטי. אז חז"ל אומרים שם, רבי יוחנן אומר שבאותו השעה באו שלושה מלאכים. איך אפשר לסמוך על החשברוש שהוא יושיט את השרביט? באו שלושה מלאכים כדי לדאוג שזה מה שיקרה. אחד ש... זקף את קומתה, אחד שמשך חוט של חסד על... פניה, ואחד שדחף לו את היד שיושיט את השרביט. כן, שום, אי אפשר להשאיר פה דברים ליד החשברוש, כן? זה צריך להבטיח את העניין. עכשיו, על זה המהר"ל אומר שלא סתם רבי יוחנן מדבר על שלושה מלאכים, משום שבאמת עכשיו מדובר על ההתחברות בין החשברוש לאסתר, והחיבור בין חברוש לאסתר יש לו שלושה היבטים. לא בדיוק בשפה הזו, אבל כן, שלושה פנים, כך זה נקרא שם. קודם כל, החשברוש מתקשר לאסתר, ואחר כך אסתר מתקשרת, לא אחר כך. זה בית אחד, החשברוש ואסתר. אסתר זה החשברוש, ושניהם ביחד. כן, נכון? זה נשמע, מזכיר לי תמיד את הבדיחה על הבדיוק, שאפשר לעשות מניין. נכון? שניים אומרים, טוב, אני אתה, ואתה ואני זה ארבע, ועוד שנינו ביחד זה שש, עכשיו גם אתה תגיד את אותו דבר, יש עוד שש, יש להם מניין, אנחנו ללכת. זה לא... מה המהר"ל אומר פה בעניין הזה? אז האמת היא שהוא אומר דברים נפלאים מאוד. באמת, 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 מה הבחורה עבור הבחור, מה, דרך אגב, המהר"ל גם הוסיף, שלכן יש לנו שלושה דרכים שבהם האישה נקנית. אחד, הוא קונה אותה, אחד, היא לא הלכתית קונה אותו, ואחד, שניהם ביחד. שניהם ביחד כמובן זה ביאה. שטר זה שהוא שולט עליה, אז הוא מתחבר אליה, או היא מתחברת אליה, זוכר של המהר"ל, וכסף זה מצב שהוא מהנה אותה, ואז היא מעוניינת בקשר איתו. בכל אופן, שלושה ממדים של קשר. עכשיו אני רוצה להסביר את העומק של העניין הזה. העומק של העניין הזה שבאמת זה לא סימטרי, כן, תראו, הורה וילד. יש מערכת קשר בין ההורה לבין הילד, אבל ברור שמה שהילד חושב על ההורה, נכון? אם הילד מסתכל, מתחיל את הקריירה שלו, מסתכל להורה שלו ככה. המושג אבא ואמא. המושג אבא ואמא זה לא מה ש... אבא שלי עבורי זה לא מה שהוא עבור החברים שלו, זה לא מה שהוא עבור אמא שלי אפילו. כי היחס שלי, איך שאני רואה אותו, זה אחרת, זה לא סימטרי לאיך שהוא רואה אותי. אז ברור שההתחברות הנפשית שלי אליו זה היבט אחד, ההתחברות הנפשית שלו אליי זה היבט אחר, ברור? ויש גם דברים שאנחנו עושים ביחד. אז ברור שבזוגיות יש שלושה ממדים של איך האישה מתייחסת, משתוקקת, כמהה לבעל. איך הבעל מתייחס ומשתוקק לאישה? והרבה פעמים כשמדברים על אהבה מבט ראשון, מה פירוש? אני משתוקק ופתאום אומר, וואלה, היא בדיוק מה שאני חשבתי לעצמי שזה היא. בכלל, זה לא ברור שהיא מה שאני חשבתי, אבל היא נדמה לי, כן? זה בבוקר, והנה היא לאה. פתאום אתה מתחיל לראות את הכמות שהיא. תמיד אומר שגם בין הורים לילדים יש שלב שנקרא הורים בגובה העיניים. מכירים? טוב, לא נדבר על זה עכשיו. יש משהו בגובה עיניים. האישה בגובה, אתה רואה אותה כמות שהיא. ואז מתחילה העבודה. הדבר המרכזי שתדעו לכם שזוגות, ולא הרבה זוגות יש להם את הכוח לזה, ואת הנכונות לזה, אני אוסיף עוד משהו, שהם נכנסים לאיזשהו יכולת לעבוד, ולהתחיל להיות שותפים. וקצת יותר לוותר, ולהתפקח מהחלומות, ולא לצפות שלבן הזוג יהיה רוח הקודש. אחת הציפיות הכי פופולריות זה שיבינו אותי בלי שאני אגיד. זה באמת משאלת לב ראויה, אשרי מי שזוכה לכך, אבל לרוב האנשים, ואפילו לבני זוג קרובים, אין רוח הקודש, והם לא יודעים מה יעשה לך טוב אם אתה לא תגיד. ואם לא יגיד, ונשא עוונו. זה ממש כך, כי אנשים מתקשים, והלחץ הגדול הזה היום של קשר בין הזוגות, ביכולת שלהם לתמוך אחד בשני, להבין אחד שני, בעולם שהוא יותר ויותר טוב, אני, והרבה יותר ויותר מאתגר, וצריך לעשות לו הרבה הרבה יותר בחירות. תבינו, בעבר אנשים לא נדרשו ליותר מדי הכרעות והחלטות בחיים שלהם. קודם כל הם לא החליטו לא עם מי מתחתנים, לא מה הם יעבדו, לא איפה יגורו. העולם שלנו מחייב המון המון החלטות ומעורר הרבה הרבה ערעור עצמי. החלטתי נכון, החלטתי לא נכון, עשיתי נכון, עשיתי לא נכון, עשיתי כך, עשיתי כך, המון המון, ואנשים זקוקים להרבה פרגון, להרבה עזרה ולהרבה הבנה, אבל אין להם הסבר להסביר את עצמם, אז עוד יותר מתעורר אצלם המשאלת לב שיבינו אותם בלי שהם יפתחו, וזה לא עובד. ומה שמצאים שם בפסיכולוגי טודיי, שתבין, זה לא בן הזוג שלך שהוא ימלא את החלומות שלך, זה לא ככה. אין לו שום סיכוי להגיע את זה. אם אתה לא תעבוד על זה שבן הזוג שלך יעזור לך, הוא לא יעזור לך. עכשיו, זה לא כאילו שכל הזמן יש משברים, ולא כאילו ש... אבל תדעו לכם ש... אני אגיד את זה עכשיו בצורה של בעלי המוסר. בעלי המוסר היו אומרים שכתוב שם אצל החן חטא ישראל וגם זה וגם 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 וגם, אז בעלי המוסר אומרים, רק החן, מה? אז הם אומרים, טוב, החן הוא זה שעשה בפועל, אבל כמה רצו לעשות וכמה חשבו שאולי כדאי לעשות, עושים את זה. אז זה לא, זה כן נכון שיש 25% שמה שמתגרשים, הרי יש אחוזים הרבה יותר גבוהים שנתקלים בקושי לחבר את העולמות. שיש הרבה אנשים שמתגברים על הקושי ומחברים, אבל תדעו לכם שברמה העקרונית זה איזשהו אתגר שעומד בפני כל זוג. כמו שאמרתי לכם מלכתחילה, כשלומדים איך הבונקר מתפרק, זה גם עוזר להבין איך בונים אותו. תראו לכם, היתרון היחידי שיש לי מול... עוד דבר אחד. יש לי הרבה מזל שאני יכול להזמין את בני הזוג לבוא אליי בלי עורכי הדין. אז הרבה פעמים אני מקבל אצלי בחדר, אם אני מצליח, ויש זוגות, אני מנסה תמיד להזמין אותם קודם כל שיבואו ביחד. פגישה ראשונה, אם אפשר. עכשיו יש זוגות שהם לא במקום הזה בכלל. הם לא מופיעים ביחד באותו חדר. אז אני כבר יודע לקראת מה זה יכול ללכת. אבל יש זוגות שכן מופיעים ביחד, ואז אני מתרשם. איזה דינמיקה נוצר ביניהם? איך הם מדברים? עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, זה הזדמנות לפגוש את כל התנדגדן. את כל המתח, את כל ה... והיתרון שלי זה שלפגוש אותם בלי עורכי דין. הרבה מאוד צרות, אבל הן כנראה בלתי נמנעות, זה באמת איזשהו סוג של מאבק כוח, מי ישיג יותר. הזוגית התפרקה. הזוגיות היא במשבר. ברוב המקרים כשמגיעים כבר לבית הדין וכולי, זה אומר שהזוגיות היא בדרך כלל במה? במשבר. היו לי כמה מקרים שאחד מבני הזוג פנה לבית הדין כדי שבית הדין יכריח את הצד השני ללכת למה? לטיפול, והיו גם מקרים שזה עזר. אבל היו לא מעט מקרים שגם זה לא הועיל. ואז כשנפגשים לא עם עורכי דין, העסק נראה קצת אחרת, אבל תבינו, כשאתה צריך לבנות אמון באווירה של הרבה מאוד חשדנות, העסק הזה מאוד 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 בעייתי. אני היחידי שקל לו יחסית במצב הזה, לבני הזוג זה הרבה פעמים מאוד מאוד בעייתי. הרבה פעמים אני אומר לבני הזוג שאם רוצים לעשות איזושהי עבודה, תראו לכם בני זוג שכבר רבים הרבה זמן, אז הוא כבר יודע בדיוק, זה ברור לו שהיא תעשה ככה וברור לי שהיא ככה, וכל אחד מהם יש לו איזה תיאוריה תיק שלם להבין למה היא חייבת לא להסכים איתי. כי זה לשיטוסי, כן? זה, תדעו לכם, זה היה שיטת לימוד כזו. ביום כבר לא לומדים כל כך לשיטוסי כזה, אבל שיטת לימוד כזו שכל אחד ואחד מהתנאים, מהמוראים, יש להם שיטה. אז בני זוג בדרך כלל יש להם שיטה להסביר את השיטה של בן הזוג השני. ואני אומר להם, אם לא תרופפו את ההבנות שלכם, בני הזוג, אף אחד מהם לא יוכל מה? להשתנות, כי אם היא חייבת אנוסה על פי ילדותה והוריה ומשפחתה בכלל להתנהג באופן מסוים, אין סיכוי שהיא תנהג באופן אחר. אם לא תרופף את ההבנה שלך, שום דבר לא יקרה. אז מה שאני רוצה לומר, שתדעו לכם, זה הדינמיקה שקורית. יש הרבה מאוד מאבק, זה משפיע לאורך זמן, משום ש... אם יש ילדים זה מאוד מאוד משפיע, אם אין ילדים המצב קצת יותר קל, גם יותר קל מבחינת ההמלצה של בית הדין או שלי להגיד טוב, אז לא. עוד דבר אני כן אגיד, יש יתרון אחד לכל המאבק הזה, אנשים נפרדים. יש סכנה לפעמים שבני זוג, במיוחד שהם אמביוולנטיים, שהם לא ייפרדו באמת. זאת אומרת שהם ייפרדו, אבל הם לא ייפרדו. יש זוגות כאלה שלא נפרדים באמת, התגרשו, אבל עדיין ממשיכים למראה אחד לשני את החיים. כי יש שיטה של, לא, אני לא אומר את זה בצחוק, יש אנשים שלא יודעים ממש להתחבר בצורה נעימה, הם יודעים להתחבר דרך מריבות. יש מנהג כזה, מקצת האנשים נוהגים בעניין הזה, שהם, ככה הם יוצרים קשר. סיפר לי מישהו הבוקר דווקא, שהוא היה באיזשהו, הלך ללוות ילד שלו לבית ספר, והוא הגיע לבית הספר הזה, וראה פתאום איזה ילד בכיתה ג' גבוה כזה, דרך משהו כזה, מרביץ למורה שלו, לרב שלו, בית הספר. הרב הבין שזה מאוד מוזר להורה לראות את זה, אז הוא ניגש אליו אחר כך ואמר לו, זה בסדר, זה הדרך שלו להתחבר אליי. אמרתי, איזה מזל יש לילד הזה שיש לו רב כזה שקולט שמה, שזה הדרך שלו להתחבר אליי. אבל יש בני זוג כאלה, שהדרך שלהם זה להתחבר, זה לריב. היו לי מקרים כאלה, היה לי מקרה כזה, הבעל לא הבין כלום, בחיים שלו לא הבין את הדבר הזה, ואז אמרתי לו, תשמע, אם אתה רוצה לחבר, לעשות הרכבה של שני עצים, אם אתה לא תפצע את הקליפה של כל אחד מהעצים, ואתה לא תאפשר למה להתחבר. אז יש אנשים שכל הזמן רוצים לפצוע את השני כדי להצליח למה להתחבר אליו. יש נוהגים כן, אבל רוב המקרים, המריבה בעצם יוצרת אפשרות להיפרד. יש מקרים מיוחדים שבהם בני זוג לא מצליחים להיפרד, לא מצליחים ללכת הלאה, ואז הטרגדיה פשוט נמשכת. יש לכם שתי דקות לשאול, ואז אני לא אתן עד תשובה, אז זה יהיה הכי טוב.
אפילו שמעתי מהרב, עיקר הבעיה בנישואים שמתפרקים, שמגיעים למשבר, זה בעצם אשליה. כלומר, שבני הזוג לא באמת מכירים אחד השני, או לא מכירים, וזה לגיטימי, רק שהם לא יודעים להתפשר רק כך, ולכן הם מגיעים למשבר. זה אפשר להגיד על הדוסים המואפים שאנחנו, שאנחנו כאילו קולים חתול בשק, אנחנו לא מכירים באמת בן הזוג השני בקטנה. לא, בעולם הערבי, הרבה דבר גובה שחיים ביחד מספר בזמן לא מועל, אפילו כמה שנים, ועדיין אחרי הגירושים
בשביל... לא, בגלל שזה קשור סיבה שבני אדם מתפתחים ומשתנים. בניגוד לעולם המסורתי שבני אדם נשארו פחות או יותר אותו דבר, לא היה נושא של פיתוח של האישיות. אז בני זוג, עכשיו אפילו יש כאלה שיגיד לך סברה, לא יעלה על הדעת שבני זוג שיתאימו בגיל 25, יתאימו שוב בגיל 50. זה נס. עכשיו, אם יש משפחה וילדים, אז יש להם הרבה דברים שיכולים לחסות את החלק המשותף הזה. אבל בעצם כל אחד מהם בחלק הזה שלו מתפתח בתחומי עניין חדשים. פעם באמת שניהם התעניינו ובאמת שניהם אהבו את אותה להקה. אבל בגיל 50 הוא כבר אוהב להקה אחרת, והיא עדיין תקועה עם שנות לא אותה להקה. היכולת שהעולמות יישארו באותו מקום היא, וזה מה שדוחף הרבה מאוד זוגות לקריירה שנייה. עכשיו, הסוציולוגים גם טוענים, ואמרתי את זה, אומר את זה הרבה פעמים, שבכלל זה שאנשים חיים יותר שנים, זה גם יוצר בעיה. כי כמה זמן אפשר להיות עם אותו בן זוג? 20 שנה, 25 שנה, אבל אם מאז שהתחתנתי, עד שאני הולך למות, יש 50 שנה, אז אני צריך לעשות פעמיים. במקרה הטוב. אם כי צריך לדעת שהסטטיסטיקות של מי שניסה נישואים שניים, מי שהתגרש פעם אחת, יש יותר סיכוי שתגרש פעם שנייה. עכשיו שוב, נחליקו בזה אחוי קרימה, האם זה בגלל שהוא יודע שאפשר לעשות את זה, והוא כבר מכיר את העורך דין, והוא כבר יודע כמה זה עולה, וכל הדברים האלה, או בגלל שהסברה הזאת, שהקשר הבא יהיה יותר טוב מהקשר הקודם, היא סברה לא נכונה. כי אם אתה לא תשתנה, זה לא שהיא תשתנה, ויותר מזה, לא רק שהיא לא תשתנה, אתה תבחר בדיוק דומה לה עוד פעם, ואותם סיבות שהתגרשת פעם שעה, תתגרש גם הפעם השנייה. מה הסברה? יש מספיק זוגות כאלה שכל הסברות נכונות. זאת אומרת שכנראה הדברים האלה פועלים בהרבה מאוד ערוצים, אין סברה אחת לעניין הזה, אין... טוב, שואים, מנחה.